slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, פעמיים כי טוב, חף בתמוז, תף שינאינטט. מסכת תמורה, דף דלת. אתם מאזינים לרדיו קולחי, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה דף ג' במסכת תמורה. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, האם מועלים בקודשי אקום? והתשובה, בקודשי מזבח אין מועלים, בקודשי בדק הבית מועלים. שאלה שנייה, מניין שאין חייבים עליהם משום פיגול נותר ותמה? התשובה, משום שנאמר בתומה בני ישראל, ונלמד בכך בגזירה שווה לנותר, ומנותר בגזירה שווה לפיגול. שאלה שלישית, מה לומדים מהפסוק ככה יעשה לשור? והתשובה, שחובת הנסחים ממחמת הזבח. שאלה רביעית, האומר שבועה שלא אוכלנה, שבועה שלא אוכל, כמה חייב ומדוע? אומרים התוספות חייב שתיים, משום ששלא אוכלנה משמע כולה, ושוב כשאמר שלא אוכל, הוסיף לאסור אף במקצתה. שאלה חמישית, האם לוקים על לב של ממיר ומדוע, והתשובה לחכמים לא, משום שאין בו מעשה? לרבי יהודה כן, משום שהוא סובר שגם על לב שאין בו מעשה לוקים. לרבי יוסי הגלילי לוקים על ממיר, אף שבכל מקום אין לוקים על לב שאין בו מעשה, אבל רבי יוחנן אמר שלא לגרוס בדבריו אף את הממיר. והשאלה האחרונה על דף ג', מהו ויפלא השם את מכותך? ומניין? התשובה, מלכות. ולומדים זאת מהפסוק, ויפילו השופט ויקעו לפניו. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף ג' במסכת תמורה. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי ליקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, חף בתמוז, תף, שין, עין, תת, עיקר וטורף העניין, ותלמוד תורתנו. בדף ד' במסכת תמורה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ג' עמוד א', שש שורות לפני סוף העמוד, מן המילים, אמר רבי ידי בר רבין, אמר רב אמרם, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי הגלילי, כל לא תעשה שבתורה עשה בו מעשה, לוקה. מן המינים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. ממשיכה הגמרא לדון בחיוב מלכות באיסורים שאין בהם מעשה. אמר רבי ידי בר רבין, אמר רב אמרם, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי הגלילי. רבי ידי בר רבין אמר בשמו של רב אמרם, שאמר בשמו של רבי יצחק, שאמר משמו של רבי יוחנן, שאמר זאת משמו של רבי יוסי הגלילי, לגבי כל מצוות לא תעשה שבתורה, אם עשה בו מעשה כשעבר על המצווה, לוקה. אם לא עשה בו מעשה כשעבר על המצווה, פטור ממלכות. חוץ מנשבע לשקר ומימיר. ממיר בהמת חולין בבהמת קורבן, ומקלל ישראל חברו בשם השם, שבהם אף על פי שהעובר לא עשה מעשה אלא רק דיבר, חייב, הוא חייב מלכות. ומיד תפרש הגמרא את הטעם בשלושת הדברים הללו. משום רבי יוסי ברבי חנינה אמרו, בשמו של רבי יוסי ברבי חנינה אמרו, אף המקדים הפרשת תרומה לביקורים, גם הוא לוקה. מצווה להביא ביקורים, דיינו פירות שמבשילים ראשונים לבית המקדש, וכשמביאים אותם לבית המקדש, מניחים אותם בעזרה סמוך למזבח, ולבסוף ניתנים לכהנים לאוכלם. להפרשת ביקורים ותרומות ומעשרות יש סדר. הפרשת הביקורים קודמת לכל, ואחר כך תרומה גדולה, ואחר כך מעשר ראשון, ואחר כך מעשר שני, או מעשר עני. מי שמקדים מעשר שני לראשון, או מעשר לתרומה, או תרומה לביקורים, עובר על האיסור שנאמר בתורה, מלאתך ודימך לא תאחר. רבינו גרשום כותב שמדובר כאן בעשיית תרומה במחשבה ולא בהפרשה, כי בהפרשה יש מעשה, אז אם כן מוסיף רבי יוסי ברבי חנינה, שגם מי שמקדים הפרשת תרומה לביקורים, גם הוא לוקה. כעת מבארת הגמרא את המקור ליוצאים מן הכלל שהזכיר רבי יוסי הגלילי. נשבע מנהלן, מאיכן אנו יודעים שהנשבע לשקר, למרות שזה רק בדיבור לוקה. אמר רבי יוחנן משום בשמו של רבי מאיר, ובמסכת שבועות הגרסה רבי שמעון בר יוחאי במקום רבי מאיר, אמר קרא, הפסוק אומר בספר שמות פרק ח' פסוק ז', כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. המשמעות היא שבית דין של מעלה אין מנקין אותו, אבל בית דין של מטה מלקין אותו, ובזה מנקין אותו. בוודאי שלא בא כתוב לומר שהקדוש ברוך הוא לא ינקה לפושעים ולמורדים בו, שכן דבר פשוט הוא, שאף על פי שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים, לבסוף הוא מעניש, כאמור במסכת בבא קמא דף נ'. כוונת הפסוק היא לומר שתשובה לבדה לא תספיק לכפר על עבירה זו של שבועת שקר, והעובר עליה יקבל משמיים איסורים בלא קצבה, ולכן בא הפסוק לעורר את בית דין של מטה לנקותו מחטאו על ידי מלכות שיש להם קצבה. כך מסביר השיטה המקובצת. מקשה הגמרא על ההסבר הזה, אמר לי רב פאפה לאביי, ואימא לא תהבי לי נקיות כלל. אולי נאמר שכוונת הפסוק הוא שבכלל לא ינוקה לא על ידי בית דין של מעלה ולא על ידי בית דין של מטה. דהיינו שאין בית דין מלכה אותו כדי לנקות אותו, אז איך מדייק רבי יוחנן שבית דין של מטה מנקה אותו על ידי מלכות? משיבה הגמרא, אמר לי, ישיבה באי לרב פאפה, אם כן שבית דין של מטה אינו מלכה הוא, לכתוב קרא לא ינקה ולשתוק. היה לו לפסוק לכתוב לא ינקה ולשתוק. השם, למה לי? למה הוא צריך הפסוק לומר במפורש לא ינקה השם? בהכרח זה בא ללמד שבית דין של מעלה הוא דין מנקין אותו. הם שלא מנקים את הנשבע לשווא, אבל בית דין של מטה מלכין ובזה מנקין אותו. ממשיכה הגמרא בביאור המקורות ליוצאים מן הכלל שהזכיר רבי יוסי הגלילי. אשכחן שבועת שווא, מצינו שאדם לוקה על שבועת שווא, ומהי שבועת שווא? כאשר אדם נשבע על דבר שהוא כך, בעוד שידוע לכולם שאינו כך, כגון הנשבע על עמוד של אבן שהוא של כסף. בסופו של הפסוק, כי לא ינקה השם את אשר יישא שמו לשווא, וזה מלמד על חיוב מלכות, ומדבר על שבועת שווא. שבועת שקר מנהלן, מאיכן יודעים אנו שאדם לוקה על שבועת שקר? מכיוון שרבי יוסי הגלילי אומר שהנשבע לוקה ולא פירט שהנשבע לשווא לוקה, מבינה הגמרא שהוא מתייחס גם לשבועת שקר, ולכן היא שואלת, מניין לנו שגם על שבועת שקר לוקים? ובהמשך תבאר הגמרא באיזה אופן של שבועת שקר מדובר כאן. אומרת הגמרא, רבי יוחנן דידי אמר, רבי יוחנן עצמו אמר, דהיינו את הלימוד לגבי שבועת שווא שלוקים עליה, אמר רבי יוחנן בשם רבי מאיר, לעומת זאת את הלימוד לגבי שבועת שקר כאן, אומר רבי יוחנן מעצמו. אם כן, רבי יוחנן דידי אמר, הוא בעצמו אמר, כתוב בפסוק לשווא, שני פעמים. והפסוק בשלימותו הוא, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. אם כן, אמר בפסוק לשווא פעמיים. אם אינו עניין לשבועת שווא, אם המילה לשווא השנייה אינה נצרכת לדין שבועת שווא, שהרי הפסוק כבר התייחס לשבועת שווא במילה לשווא הראשונה, נהו עניין לשבועת שקר. אמור שמתייחסת לשבועת שקר ללמד, דאדם לוקה גם על שבועת שקר. ונסביר, כאשר אי אפשר לפרש שהפסוק מתייחס לנושא האמור, מפני שאז תהיה כפילות מסוימת או קושי אחר, הפסוק נדרש לנושא אחר. וזוהי אחת המידות שבהן נדרשת התורה כפי שנמסר למשה מסיני, והיא נקראת המידה הזו, אם אינו עניין לגופות, נהו עניין לדבר אחר. מקשה הגמרא על הלימוד הזה, מה תקיפלה רבי אבאו, הקשה על זה רבי אבאו, שבועת שקר, אי חידמי, מהו המקרה של שבועת שקר שלגביו הוצרח רבי יוחנן ללימוד הזה שלוקים עליו? כי בניגוד לשקר שמצוי בתוך שבועת שווא, שהוא גלוי לכל, השקר שבשבועת שקר אינו גלוי לכל. הוא יכול להתייחס לדבר שאירע או שלא אירע בעבר, והוא יכול גם להיות קשור לעתיד, כשנשבע לעשות או לא לעשות דבר מסוים, שבזה שינהג בניגוד לשבועתו, יהפוך אותה לשבועת שקר. אם כן, רבי אבאו דן, איזו שבועת שקר שמתרבט למלכות מהמילה השנייה לשווא? הנה, אם נאמר שמדובר במקרה דאמר אדם שבועה שלא אוכל, ואחר כך אכל, זה לא ייתכן, שכן התם מעשה עבד. שם עבר על איסור שבועת שקר על ידי מעשה שעשה כשאכל, וברור איפה שילקה מלכות. ואין צורך בלימוד מיוחד שילקה על כך. ואלא מדובר במקרה דאמר שבועה שאוכל ולא אכל, דהיינו שלא עשה מעשה. ולמקרה הזה הוא צריך הלימוד שיקבל מלכות על כך. ונשאלת השאלה, הוא במקרה הזה מלקי? האם באמת לוקה במקרה כזה? והיתמר הרי נאמרה מחלוקת אמוראים במסכת פסחים דף סמך ג' עמוד ב' וכן במסכת שבועות דף ג' עמוד ב' וכן במסכת מכות דף תתוו עמוד ב'. אם אמר אדם שבועה שאוכל כיכר זה היום, ועבר אותו היום ולא אכל אותו, רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש אמרי, שניהם אומרים שאינו לוקה, אבל כל אחד אמר זאת מטעם אחר. רבי יוחנן אמר שאינו לוקה, משום דלאו שאין בו מעשהו, מכיוון שזו עבירה על לאו בלי עשיית מעשה, וכל לאו שאין בו מעשה כשעוברים עליו, הדין הוא שאין לוקין עליו. ורש לקיש אמר שהנשבע אינו לוקה, משום דאב אלי התראת ספק, שבמקרה זה כל התראה שתקדם לעבירה, התראת ספק היא. ונסביר, בדרך כלל אין אדם מתחייב בבית דין בעונשי הגוף על עבירה שעשה, אלא אם יתרו בו עדים סמוך למעשה. העדים אמרו לו, אל תעשה כן, שזוהי עבירה, וחייב אתה עליה עונש כזה וכזה. כל התראה שאינה סמוכה למעשה, נחשבת להתראת ספק, ואין שמה התראה, כי יכול לומר המוטרה, שכחתי את ההתראה. כאשר נשבע אדם לדוגמה שיוכל כיכר לחם ביום מסוים, כל התראה לפני שעבר אותו יום, אם יתרו בו, ייזהר לך שתאכל את הכיכר שנשבעת לאכול, ואם לא תתחייב במלכות, זוהי התראת ספק, משום שיכול לומר שאין לו לחשוש להתראה הזו, שכן יש לו עדיין את כל היום לקיים את שבועתו ולאכול. ואפילו לא אכלה בסוף היום, יכול לומר לו, זכרתי בסוף היום, לא את השבועה ולא את ההתראה. וגם התראה בסוף היום, כשנותר מהיום רק זמן מצומצם לאכילת הכיכר, זוהי התראת ספק, מכיוון שאי אפשר לצמצם ולדייק בזמן, שאכן יהיה זה בדיוק הזמן האחרון שניתן לקיים בו את השבועה. אז אם כן אומר יש להקיש, הנשבע אינו לוקה, משום שזה נחשב להתראת ספק. כי במקרה זה כל התראה שתקדם לעבירה זו התראת ספק, וכל מעשה עבירה הבא אחרי התראת ספק, הדין הוא שאין לו קין עליו. מכיוון שהנשבע שאוכל ולא אכל, התראת ספק היא, ואין לו קין עליה לדעת ריש לקיש. וצריך לציין שריש לקיש פותרו במקרה הזה רק משום שזו התראת ספק והיא אינה התראה לדעתו, אבל לא משום שזה לאף שאין בו מעשה, שכן ריש לקיש סובר שלאף שאין בו מעשה, כן לו קין עליו. על כל פנים מבואר, שרבי יוחנן עצמו סובר שאין אדם לוקק שלא עשה מעשה שאותו נשבע לעשות. אם כן חוזרת השאלה לאיזה מקרה התרוון רבי יוחנן, כשאמר ששבועת שקר התרבתה למלכות מהפעם השנייה שבה מוזכרת המילה לשב בפסוק. ורבי אבאו עצמו מיישיב על כך, אלא אמר רבי אבאו, תהה המילה לשב מתפרשת כמתייחסת לשבועה על העבר. כגון במי שנשבע ואמר אכלתי, ולא אכלתי, דהיינו שנשבע שכן אכל או שלא אכל. על מקרה זה מלמדת התורה באותה דרשה שאם השבועה היא שקר, לוקה הנשבע אף על פי שלא עשה מעשה. שהרי על העבר הוא נשבע, כלומר, לכן אף כשנשבע שלא אכל ואכל, אין זה נחשב עבירת לאו שיש בו מעשה. לפי שבשעת השבועה הוא עובר על האיסור, הוא עובר את העבירה, ואז כבר אינו עושה שום מעשה. מקשה הגמרא על התשובה הזו, ומה ישנה? דקמרבה אכלתי ולא אכלתי. מדוע אתה אומר שהתורה מרבה למלכות שבועת שקר של אכלתי ולא אכלתי יותר מאשר שבועה שאמר אוכל ואחר כך לא אכל? הרי בכל אחד ממקרים אלו נעשתה עבירה בלא שום מעשה. משיבה הגמרא, אמר רבה, בפירוש ריבתה התורה שבועה למלכות, רק מקרה של שבועת שקר אדומה לזה של שבועת שווא. וזה בזה שהתורה כפלה את המילה לשווא, לרבות שבועת שקר למלכות, כפי שלמדנו לעיל. ומזה אנו למידים, שמה שווא לשעבר, כמו ששבועת שווא מתייחסת לשעבר, שהרי שבועת שווא היא שבועה סותרת מציאות ידועה, והרי אותה מציאות קדמה לשבועה, כגון מי שנשבע על עמוד של אבן שהוא של כסף. זוהי שבועה לשעבר, שכן כבר בעבר קודם שנשבע, היה העמוד הזה של אבן כמו שהוא עכשיו, אף שבועת שקר שריבתה תורה שלא קינה לה, היא רק שבועה שמתייחסת לשעבר. לכן על שבועה שאכל כאשר באמת לא אכל, לוקה. אבל כשנשבע שיוכל ולא עשה כך, אינו לוקה, שכן שבועה זו אינה מתייחסת לעבר, אלא לעתיד. ובחידושי הגריז ושיעורי רבי משולם דוד הלוי, מבארים בדעת הרמב"ם הלכות שבועות, פרק ה' הלכה א', שיסוד החילוק בשבועת שקר בין לאבא בין לשעבר, שבשבועת שקר לשעבר לוקה זה הוא משום שכבר בשעת שבועתו היא שבועת שקר, כמו בשבועת שווא, שכבר בשעת שבועתו היא שבועת שווא. בניגוד לשבועת שקר להבא, כגון שנשבע שאוכל ולא אכל, שרק כשלא אכל, אחר כך עבר על שבועתו ונעשתה השבועה שבועת שקר. חוזרים אל הגמרא שמקשה עוד על תשובת רבי אבאו. היטיבי רבי ירמיה לרבי אבאו, הקשה רבי ירמיה לרבי אבאו, מן המשנה במסכת השבועות דף זך עמוד ב', נאמר בה, הנשבע ואמר, שבועה שלא אוכל כיכר זו, שבועה שלא אוכלנה, שבועה שלא אוכלנה ואכלה, דהיינו שהוא נשבע שלוש פעמים שלא יאכל את אותה כיכר, ואכל אותה לאחר מכן, אינו חייב מלכות אלא אחת, אף על פי שנשבע שלוש פעמים. כי אין השבועה השנייה חלה על מה שנאסר כבר מצד השבועה הראשונה. והכלל הוא שאין שבועה חלה על שבועה. והדין הזה יסודו בהלכה ששבועה לקיים את המצווה אינה חלה, כאמור במשנה שם במסכת שבועות, מכיוון שכאשר נשבע אדם שבועה ראשונה, מצווה עליו לקיימה. ואז נעשה את השבועה השנייה שבועה לקיים את המצווה, והיא אינה חלה. אם כן, אדם שנשבע שלוש פעמים לא לאכול כיכר וכן אכל את הכיכר, חייב מלכות פעם אחת. וזוהי דוגמה של שבועת ביטוי, היינו שבועה מוזכרת בספר ויקרא פרק ה' פסוק ד', או נפש כי תשבע לבטא ושפתיים לערע או לאיטיב. זוהי דוגמה לשבועת ביטוי שחייבים על זדונה כשעובר במזיד מכות, ועל שגיגתה כשעובר זאת בשגגה מתחייב קורבן עולה ויורד. כלומר על שבועה זו שיש בה רק ביטוי שפתיים, אומר הפסוק שם שהעובר עליה בשוגג מתחייב בקורבן חטאת עולה ויורד, דהיינו שסוגו נקבע לפי עושרו. ואם במזיד עבר עליה, לוקה עליה ככל לאף שיש בו מעשה. שלא כשבועות אחרות שיש בהן לא רק ביטוי שפתיים, אלא הפסד ממוני לחברו שבהם העונש שווה בין שוגג ובין במזיד. שהעונש על שבועת העדות שנשבע לשקר שאינו יודע לחברו עדות, הוא תמיד קורבן חטאת עולה ויורד, לפי היכולת הכלכלית של החוטא. ועל שבועת הפיקדון שנשבע לשקר על ממון שכפר בו, הוא תמיד קורבן אשם. ורב ירמיה מבאר את קושייתו, זוהי למעות אמי, איזו שבועה אחרת באה משנה במילה זוהי למעט ולומר שאין חייבים על זדונה מלכות, לאו למעותי אכלתי ולא אכלתי. האם לא בא למעט שבועת ביטוי על העבר, כגון אכלתי או לא אכלתי, ללמד שאם השבועה היא בשקר, דלא לקי, שאינו לוקה. מוכח איפה ממשנה זו, שלא כביורו של רבי אבאו. רבי אבאו אמר שלדעת רבי יוחנן אדם לוקה, על שבועות שקר כאלה. ואם כן חוזרת השאלה למה התכוון רבי יוחנן באומרו שלוקים על שבועת שקר במזיד. זאת אומרת שהמקשה סובר שכוונת המשנה למעט שבועות אלו, שאף על פי שגם אלו שבועות ביטוי, אין לוקין עליהם. משום שמשמעות הפסוק לערע או להיטיב, היא שהשבועה מתייחסת לעתיד, וזה ממעט שבועות המתייחסות לעבר, כגון אכלתי ולא אכלתי. דוחה הגמרא את הקושייה ואומרת לא, כוונת המשנה אינה כך. אלא המשנה שאומרת זו היא מתכוונת סוג השבועה דעל שגיגתה מייטי קורבן, שעל שגיגתה מביא אדם קורבן חטאת עולה ויורד לפי היכולת הכלכלית שלו. אבל כשעבר אדם בשוגג על שבועת שקר כגון אכלתי ולא אכלתי, לא מייטי קורבן, הוא אינו מביא קורבן. זאת אומרת שתשובת הגמרא היא, אמנם לשון המשנה זוהי שבועת ביטוי, בא למעט שבועת ביטוי לשעבר כגון שאכלתי ושלא אכלתי. אבל המיעוט אינו מתייחס לחיוב מלכות של מזיד הנזכר במשנה כפי שהבין רבי ירמיה, אלא לחיוב קורבן של שוגג, שבשבועות לשעבר כאלו אין כלל חיוב קורבן, משום שמשמעות האמור בפסוק לערה ולהיטיב היא שהשבועה מתייחסת לעתיד, וזה מלמד שרק בשבועה לעתיד יש חיוב קורבן בשוגג ולא בשבועה על עבר. ומה אני? כמו איזו דעה סוברת המשנה, רבי ישמעאלי. זוהי שיטת רבי ישמעאל דאמר במסכת שבועות דף חפי עמוד א', אדם אינו חייב קורבן חטאת עולה ויורד, אלא על עבירה בשוגג, על שבועה מתייחסת להעתיד לבוא. אבל על עבירה במזיד בשבועת שקר המתייחסת לשעבר, אכן מלכלה כי הוא לוקה, כפי שאמר רבי אבאו בדעת רבי יוחנן. ממשיכה הגמרא ומקשה עם הסיפה. בוא נתבונן במה שנאמר שם במשנה במסכת שבועות דף חפי עמוד א', משנה הבאה אחרי המשנה הזו. בחלקה הקודם של המשנה מגדירה המשנה מהי שבועת שווא, ומציגה ארבעה אופנים שנחשבים שבועת שווא, שאחד מהם הוא הנשבע על דבר הידוע שאינו כן, כגון על עמוד של אבן שהוא של זהב, ועל איש שהוא אישה, ועל אישה שהיא איש. אחרי הפירוט של האופנים של שבועת שווא, מסיים את המשנה בקטע שעכשיו תביא הגמרא. זוהי שבועת שווא שחייבין על זדונה מכות ועל שגיגתה פטור מלהביא קורבן. שלא כמו שבועת שקר בשוגג, אז בשבועת שווא בשוגג אינה מחייבת קורבן. המילה זוהי שמופיעה במשנה למהות אמאי, מהי באה למעט, לאו למהות אי, אכלתי ולא אכלתי. האם היא לא באה למעט שבועת שקר המתייחסת לעבר, כגון אכלתי או לא אכלתי, ללמד, שאם שבועה זוהי בשקר, דלא לקי, אינו לוקה עליה, ושלא כביורו של רבי אבאו בדעת רבי יוחנן. גם את הקושייה הזו דוחה הגמרא ואומרת, לא, כוונת המשנה אינה כך, אלא זוהי השבועה דעל שגיגתה פטור מקורבן. אבל כשאדם עובר בשוגג על שבועת שקר כגון אכלתי ולא אכלתי, מה איתי קורבן? הוא כן מביא קורבן. אמנם כוונת המשנה באומרה בזוהי, למעט שבועה כגון שאכלתי ושלא אכלתי, אבל המיעוט אינו מתייחס לחיוב מלכות של מיזיד הנזכר במשנה כהבנת המקשה, אלא ההתייחסות היא לפטור של שוגג מקורבן, שבשבועת שקר בשוגג חייבים קורבן, גם בשבועות על העבר. ומני, כמו איזו דעה סוברת המשנה, רבי עקיבא היא. דאמר, מביאים קורבן על שבועה שמתייחסת לשעבר, כמו על שבועה מתייחסת לעתיד. בדעת רבי עקיבא, חולקת על זו של רבי ישמעאל המובט לאיל, וגם דעתו של רבי עקיבא מובט במסכת שבועות דף חפי עמוד א'. אבל לדעת כולם, על שבועת שווא בשוגג, אין מביאים קורבן. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, ואמר תרישא רבי ישמעאל, הרי לאיל אמרת שהמשנה הקודמת היא כדעת רבי ישמעאל הסובר, שאין אדם מתחייב קורבן על שבועת שקר המתייחסת לעבר. אז איך אתה יכול לומר שהמשנה הבאה אחריה היא כדעת רבי עקיבא הסובר, ששבועת שקר בשוגג על העבר כן מחייבת קורבן? מחמת הקושייה הזו אומרת הגמרא, תשובה אחרת על הקושייה מהמשנה הראשונה. אלא אומרת הגמרא, יש להניח שמדי סייפה רבי עקיבא, מזה שהמשנה המאוחרת היא כדעת רבי עקיבא, ראשנה מרבי עקיבא. גם המשנה הקודמת היא כדעת רבי עקיבא. וראישה, לאו למהות האכלתי ולא אכלתי. המילה זוהי המופיעה במשנה הקודמת, לא באה למעט מחיוב קורבן את מי שנשבע על העבר אכלתי או לא אכלתי, שכן על שבוע זו באמת חייב קורבן, לפי רבי עקיבא, אלא המילה זוהי באה למהות אי, באה למעט את הנשבע לעתיד, אוכל ואחר כך לא אכל. והיא מלמדת שאינו לוקה במקרה זה כשעובר על שבועתו במיזיד, אף על פי שהוא מתחייב קורבן כשעובר בשוגג. וכך בעצם אומרת המשנה, זוהי שבועה שלא אוכל ואכל, זוהי שבועה שחייבים על זדונה מכות משום שיש בה מעשה. אבל על שבועה שאוכל ולא אכל, אינו לוקה שכן אין בה מעשה. מקשה הגמרה על ההסבר הזה במשנה, ומה ישנה? מהו ההבדל בין שתי המשניות? כלומר, איך משמע מהמשניות שהמשנה הראשונה באה למעט שבועת שקר על העתיד אוכל ולא אכל, שאין לוקה על זדונה, ואילו המשנה השנייה באה למעט שבועת שקר על העבר, שמתחייב קורבן על שגיגתה. משיבה הגמרא, משום דקאי בלהבא, ממעט לאבא, מכיוון שהמשנה הראשונה עוסקת בשבועה לעתיד, מסתבר שהיא ממעטת שבועה אחרת המתייחסת לעתיד. המשנה הראשונה מדברת על הנשבע שלא יאכל כיכר אחת ואכלה, זוהי שבועה לעתיד. לכן גם מסתבר שהשבועה שהיא ממעטת המשנה, זו שבועה לעתיד, כגון נשבע לאכול כיכר ולא אכלה. המשיכה הגמרא ואומרת, וכי מסתבר לומר שאף על פי דקאי בלהבא, למרות שהמשנה עוסקת בשבועה לעתיד, ממעט לשעבר, כוונתה למעט שבועה לעבר, כגון שבועה שאכלתי או שלא אכלתי? ודאי שלא. נמצא אם כן, שמשמעות המשנה הראשונה היא, שהמיעוט האמור בה מתייחס לנשבע לאכול כיכר ואינו אוכלו במיזיד, שהוא פטור ממלכות. ומשמעות המשנה השנייה עוסקת בשבועה על העבר, היא שהמיעוט האמור בה מתייחס לנשבע לשקר בשוגג על העבר שהוא חייב קורבן, כדעת רבי עקיבא. ומסקנת הגמרא היא שהמשנה הראשונה ממעטת שבועת שקר מסוימת על העתיד ומלמדת שהנשבע אינו לוקה, ואילו המשנה השנייה ממעטת שבועת שקר על העבר ומלמדת שהוא חייב קורבן. אם כן, נסכם את הדברים ונאמר כך. א', שבועה על שקר גלוי היא שבועת שווא, ועליה לוקים כשעוברים על האיסור במיזיד, ופטורים לגמרי כשעוברים על האיסור בשוגג. ב', שבועת שקר על עשיית מעשה או על אי עשייה בעבר, אכלתי ולא אכלתי, מחייבת מלכות כשעובר במיזיד, כמו שביה רבי אבאו בדעת רבי יוחנן, ומחייבת הבאת קורבן חטאת עולה ויורד, שמביא החוטא לפי יכולתו הכלכלית כשעובר בשוגג, לפי רבי עקיבא. ג' שבועת שקר על העתיד אשר עוברים עליה במעשה, לא אוכל ואכל, מחייבת מלכות כשעוברים עליה במזיד ומחייבת קורבן חטאת עולה ויורד כשעוברים עליה בשוגג. ד' שבועת שקר על העתיד אשר עוברים עליה בלי מעשה, כשנשבע אוכל ולא אכל, אינה מחייבת את הנשבע מלכות כשעובר במזיד, אבל מחייבת אותו קורבן חטאת עולה ויורד כשעובר בשוגג. וזה בין לדעת רבי עקיבא ובין לדעת רבי ישמעאל. ממשיכה הגמרא את הדיון בממרה שהובא לאל בדף ג' עמוד א', אותה ממרה שפרטה שלושה יוצאים מן הכלל, שאין אדם לוקה כשעובר על עבירה בלי מעשה. היוצא מן הכלל השני היה, הוא ממיר, מי שעושה תמורה. וכאן לגבי חיוב מלכות בממיר אף על פי שאין בו מעשה, הגמרא אינה שואלת מה המקור לכך, כפי ששאלה לאל לגבי נשבע, וכפי שתשאל להלן לגבי מקלל חברו בשם השם, ומביאה הגמרא את דעת רבי יוחנן ביחס להגדרה הזו של מימיר. אמר לי רבי יוחנן לטענה, אמר רבי יוחנן למלמד הברייתות, לא תתנאי, אל תשנה במאמרו של רבי יוסי הגלילי ומימיר בכלל שאר האיסורים שאין בהם מעשה, משום דה בדיבורו באמת עשה מעשה, שהוא עושה מבהמת חולין בהמת הקדש. אבל הרמב"ם בהלכות תמורה, פרק א' הלכה א' מונה תמורה בכלל שאר היוצאים מן הכלל שלוקים עליהם אף על פי שאין בהם מעשה, ולא כסברת רשי אצלנו. היוצא מן הכלל השלישי היה המקלל את חברו ישראל בשם של השם. שואלת הגמרא מנהלן, מיכן יודעים אנו שלוקים על איסור זה? משיבה הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, בשמו של רבי הושעיה אמר קרא, הפסוק אומר בספר דברים פרק כוח פסוק נ"ח, אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה, להיראה את השם הנכבד והנורא הזה. היינו, שעל האדם להתיירא שלא להוציא מפיו את שם השם לבטלה, וכאשר אדם מקלל את חברו בשם השם, הוא מוציאו לבטלה. וכתיב כתוב בפסוק הבא שהעבירה הזאת תגרום לה, ויפלא השם את מכותך. אבל הפלאה זו איני יודע מהי. אף על פי שבפירוש נאמר בפסוק יפלא השם את מכותך, אין הכרח שהכוונה במילה מכותך למלכות. שכן אפשר שהכוונה במילה זו לעונשים אחרים, שהרי כל עונש יכול להיקרא מכה. כאמור, ויספתי עליכם מכה שבע כחטותיכם. אם כן, הפלאה זו איני יודע מהי, כשהוא, הפסוק המדבר במלכות בית דין, אומר בספר דברים פרק חפי פסוק ב' ויפילו השופט ויקעו לפניו, ואומר מהדמיון בין המילים ויפלא לבין ויפילו, הפלאה זו מלכותי. ונראה שהוא דורש את המילה ויפילו במובן של הפלאה שיפלי מכותיו, ועל ידי זה הוא דורש שכשם שההפלאה של ויפילו היא מלכות, ככה ההפלאה של ויפלא היא מלכות. ייתכן גם לפרש, כי הרי עיקר השאלה היא, לאיזה מין מכות מתייחס הכתוב, והלימוד הוא מלשון הקאה שנאמר ויפילו השופט ויקאו, שכן שני הכתובים עוסקים בעונש שיינתן על פי דין, ולכן יש ללמוד על לשון הקאה בויפלא, שגם הוא מלכות של 40. בקשה הגמרא, אי מר אמור שהפסוק מזהיר שלא להישבע בשם השם אפילו שבועת אמת, ועל עבירה זו אומר הכתוב שחייב מלכות, אז מניין לנו שלוקים על איסור מקלל? משיבה הגמרא, בהד יכתיב, במפורש כתוב שמותר לאדם להישבע שבועת אמת בשם השם. כאמור בספר שמות פרק כ"ב פסוק י', שבועת השם תהיה בין שניהם. הפסוק אומר שכאשר שומר שכר טוען שהפיקדון שהופקד אצלו נאנס, עליו להישבע בשם השם שטענתו נכונה, ואז הוא נפטר מתשלום עבור הפיקדון. מנסה הגמרא לדחות הראיה הזו ואומרת, אי מראני מילה לפייס את חברו? אמור שכתוב זה רק מראה אפשרות לפייס את חברו על ידי השבועה ולבטל בכך את תביעת הממון של התובע. אבל לא באה התורה להתיר להישבע את השבועה הזו, שהרי אם נשבע כדי להיפטר מתביעת הממון, מילקה לילקי. ילקה על כך שהביא על עצמו שבועה, בעוד שהיה בידו להימנע ממנה על ידי תשלום הממון שתובע חברו, אז מניין לנו שלוקים על איסור מקלל? ואילו לדעת הרמב"ן, הגמרא מנסה רק לומר שרק בתובע ונתבע התירה התורה לנתבע להישבע שבועת אמת בשם השם כדי להפיס דעתו של התובע, אבל לא בשבועת ביטוי רגילה כגון אכלתי. דוחה הגמרא את הביאור הזה בשבועת השומרים ואומרת, לא מצית אמרת, אינך יכול לומר כך. דהא כתיב, הרי כתוב בספר דברים פרק ו' פסוק י"ג, ובשמו תישבע. הנה מבואר בפסוק הזה בפירוש שמותר להישבע שבועת אמת. ולדעת הרמב"ם בספר המצוות בעשה זין ובהלכות שבועות פרק י' פסוק א', לא רק היתר להישבע בשמו שבועת אמת נאמר בפסוק הזה, אלא מצווה. כותב הרמב״ם שציוונו להישבע בשמו התעלה, לקיים דבר מן הדברים או להכחישו, כי בזה הגדולה להשם התעלה וכבוד ועילוי. אבל לדעת הרמב"ן בהשגותיו בספר המצוות, השבועה היא לא מצווה, אלא רק רשות, עם תנאים רבים. מקשה הגמרא על הראיה הזו, ההוא מבעל לחדר רב. הרי אותו פסוק נצרח ללמד את שאמר רב, דאמר רב גידל אמר רב, אמר רב גידל בשמו של רב, מניין שנשבעים לקיים את כל אחת מן המצוות כדי שלא יוכל לחזור בו, שנאמר בתהילים קופיוטט, נשבעתי והקיימה לשמור משפטי צדקך. לדין זה שמותר להישבע בשם השם לקיים את המצוות, נצרח הכתוב ושמו תישבע. משיבה הגמרא, הכתיב קרא אחרינה. הרי כתוב פסוק נוסף בספר דברים פרק י' פסוק חף, ובשמו תישבע. אחד משני פסוקים אלו מלמד שנשבעים לקיים את המצוות, והשני שמותר להישבע שבועת אמת. אלא למה יעתה? אם כן, למה בא הפסוק אם לא תשמור? ללמד רק למקלל את חברו בשם של השם, שלוקח אף על פי שלא עשה מעשה. מקשה הגמרא, ואימא אולי תאמר שהפסוק אם לא תשמור, בא ללמד שהמוציא שם שמיים לבטלה לוקה, אף על פי שלא עשה מעשה, אבל המקלל את חברו בשם השם אינו לוקה. משיבה הגמרא, מי גרה אם פחות חמור הוא המקלל את חברו בשם השם ממי שמוציא שם שמיים לבטלה? ודאי חמור הוא יותר שמוציא שם שמיים לקללה, וכל שכן שילקה. זאת אומרת, שהגמרא מקבלת את הביור שהפסוק אם לא תשמור בא ללמד חיוב מלכות על מוציא שם שמיים לבטלה, אלא טוענת הגמרא שמכל מקום גם המקלל את חברו בשם השם צריך ללקות מקל וחומר. ומבארת הגמרא את קושייתה, אנן אחי קשיאלן, באמת כך הקשינו, אימה אמור שלמוציא שם שמיים לבטלה, תסגלי יספיק לו בעונש של מלכות, אבל המקלל חברו בשם של השם, כיוון דקאבי תרתי, כיוון שעבר על שתי עבירות, דקמה פיק שם שמיים לבטלה, הוא גם מוציא שם שמיים לבטלה, וכמצייר ללחברי וגם מצייר את חברו, לא תסגלי במלכות, לא יספיק לו עונש מלכות, ואף שילקה לא יתכפר על ידי אותו עונש לבדו, דהיינו שאומנם ילקה, אבל המלכות יחפרו לו רק על האווירה של השכרת שם שמיים לבטלה, ועדיין יצטרך עונש נוסף לחפר על כללת חברו. ושיבה הגמרא, לא מצית אמרת. אינך יכול לומר שהפסוק בא ללמד שהמוציא שם שמיים לבטלה אינו לוקה. דכתיב הרי נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק י' לא תקלל חרש. הפסוק הזה אוסר לקלל אפילו חרש, שאינו שומע את הכללה ואינו מצטער ממנה, ואין צריך לומר שאסור לקלל את מי שכן שומע, שמתבייש ומצטער מאוד. ומשמעות הפסוק היא שכל כללה בין בסתם בין בשם השם אסורה, ועל כללה בשם השם בא הפסוק להיראה את השם, ללמד שלוקה. והיא אמרת בישלמה לקלל את חברו, אם תאמר שהפסוק לגבי מלכות להיראה את השם מדבר במי שמקלל את חברו בשם השם, הדבר מובן, שכן הזרתי מאחה, הזרתו נלמדת מכאן, דכתיב הרי כתוב לא תקלל חירש. יש כלל שאין התורה קובעת עונש על מעשה, אלא אם הזהירה בלב שלא לעשותו. לא ענש הכתוב, אלא אם כן הזהיר, או אין עונשין, אלא אם כן מזהירין. אם הפסוק להיראה את השם הקובע עונש על מלכות מדבר על המקלל את חברו בשם השם, מובן מה שהתורה קובעת על זה עונש, שכן הזהירה למעשה הזה בפסוק לא תקלל חרש. אלא היא אמרת אם תאמר שהפסוק לגבי מלכות מדבר במוציא שם שמיים לבטלה, אז הרתי מאיכה, מאיכה נלמד את הזרתו. כלומר, אמנם מצינו עונש למוציא שם שמיים לבטלה, כשהתורה אמרה ויפלה השם את מכותך, אבל לא מצינו עזרה שלא להוציא שם שמיים לבטלה. ואיך קבע התורה עונש מלכות על מעשה זה שלא הזהירה עליו? בהכרח איפה? שהפסוק להיראה את השם מלמד שאדם לוקה כאשר הוא מקלל את חברו בשם השם. כעת מקשה הגמרא על ההנחה הזו שאין פסוק המזהיר שלא להוציא שם שמיים לבטלה, ושואלת, למה לא? למה אתה אומר שאין בתורה עזרה שלא להוציא שם שמיים לבטלה והכתיב? הרי נאמר בספר דברים פרק ו' פסוק י' ג' את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד. כאן הפסוק מזהיר שלא להזכיר שם שמיים לבטלה, שכן יראת השם מחייבת שלא להוציא שמו לבטלה. ואם כן, אפשר להעמיד את הפסוק של מלכות שאמרה תורה ליראה את השם על מוציא שם שמיים לבטלה ולא על המקלל את חברו בשם השם. משיבה הגמרא, הפסוק ההוא עזרת מצוות עשהו ולא עזרת מצוות לא תעשה. ואין הוא נחשב עזרה לעניין הכלל שלא ענש הכתוב, אלא אם כן הזהיר. ולכן אי אפשר להעמיד את הפסוק של מלכות על מוציא שם שמיים לבטלה, וחייבים להעמידו על המקלל את חברו בשם השם, שעליו יש עזרת לב. יוצא לפי מסקנת הסוגיה, האיסור להוציא שם שמיים לבטלה הוא המצוות עשה את השם אלוקיך תירא. ואילו במסכת ברכות בדף למד ג' עמוד א' אומרת הגמרא שהמברך ברכה שאינה צריכה עובר על מצוות לא תעשה, של לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. והתוספות במסכת ראש השנה בדף למד ג' עמוד א' דיבור המתחיל, אומרים שכוונת הגמרא במסכת ברכות היא שהמברך ברכה שאינה צריכה עובר על איסור דה רבנן שיסמיכו חכמים על הכתוב לא תיסע את שם השם אלוקיך לשווא. אבל אין איסור דה אורייתא במברך ברכה שאינה צריכה מכיוון שמזכיר את השם בתוך ברכה. ומן התורה יש רק איסור מצוות עשה ומזכיר אותו לבטלה לגמרי. אבל מהרמב"ם הלכות ברכות פרק א' הלכת ט"ו משמע שהוא מבאר את הגמרא במסכת ברכות כפשוטה שיש בזה איסור תורה שלא תיסע. אחרי שהזכירה הגמרא לאל בדף ג' עמוד א', שלושה יוצאים מן הכלל שבהם אדם לוקה על איסור שאין בו מעשה, סיימה הגמרא שם ואמרה, משום רבי יוסי ברבי חנינה אמרו, אף המקדים תרומה לביקורים לוקה. שואלת הגמרא, מה הייתה מדי רבי יוסי ברבי חנינה? מה טעמו של רבי יוסי ברבי חנינה שמחייב על כך מלכות אף על פי שלא עשה מעשה? משיבה הגמרא, אמר קרא, הפסוק אומר בספר שמות פרק חב ב' פסוק כוח, מלאתך ודמעך לא תאחר. מלאה אילו הביקורים. רש"י מבאר, שלכן הכתוב קורא לביקורים מלאה, משום שלאחר שנתמלה התבואה ונגמרה מלאכתה, הוקבעה לביקורים. ובחידושי הגריז הוא מבאר שכוונת רש"י, שאומנם קריאת שם ביקורים אפשרית כבר בעודם פגים ומחוברים, אבל חיוב ביקורים וחלות חפצה של ביקורים, שייכת רק בגמר פרי ובתלוש. אומרת הגמרא ודימחה, אילו תרומה. רש"י מבאר שהכתוב קורא לתרומה דימחה מלשון דימועה, דהיינו תערובת. משום שתרומה שנתערבה בחולין אוסרת את התערובת עד שיהיה בחולין פי 100 מהתרומה. ולא כבאיסורים אחרים שמן התורה אינם אוסרים את התערובת כאשר כמות היתר גדולה מכמות האיסור, והאיסור מתבטל ברוב היתר. אומרת הגמרא ואמרה התורה לא תאחר את הראשון עד לאחר השני. היינו, שלא תאחר את הפרשת הביקורים לעשותה לאחר הפרשת התרומה, אלא יש להקדים את הפרשת הביקורים להפרשת התרומה. ובעצם תשובת הגמרא לשאלה, מה טעמו של רבי יוסי ברבי חנינה שמחייב על כך מלכות, אף על פי שלא עשה מעשה, טעונה ביור. שהרי אין בתשובה שום מקור לכך שלוקים עליו שאין בו מעשה. ואכן השפת אמת כותב שאכן שאלת הגמרא ותשובתה אינם על המלכות, אלא על עצם האיסור. ומה שלוקה זה משום שעליו נחשב ליש בו מעשה, משום שבדיבורו נעשה מעשה. נעשה הטבל תרומה. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת בעניין המלכות על האיסור הזה. אומרת הגמרא איתמר נאמרה מחלוקת המוראים. אדם שיקדים תרומה לביקורים נחלקו רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינה בדין הזה. אחד אמר אחד מהם אמר שהוא לוקה על העבירה הזו ואחד אמר שאינו לוקה. מעירה הגמרא ואומרת תסתיים יש הוכחה לרבי יוסי ברבי חנינה הוא דאמר שלוקה. כי כשהביאה הגמרא את המחלוקת היא אמרה אחד אומר כך ואחד אומר כך אבל לא ידע הגמרא להגיד מי אומר כל דבר. הביאה הגמרא הוכחה שרבי יוסי ברבי חנינה הוא זה שסובר שלוקה. מה ההוכחה? מי דאמר ממה שאמר רבי יוסי ברבי חנינה לאל, אף המקדים תרומה לביקורים לוקה, משמעות הדברים הללו היא, שגם העובר על איסור זה, לוקה כמו עליו עם האחרים המנויים שם שלוקים עליהם, אף על פי שאין בהם מעשה. דוחה הגמרא ומסיקה להפך, עד הרבה, להפך. תסתיים, יש הוכחה, דרבי אלעזר הוא דאמר שלוקה, הוא זה שסובר שלוקה. דתנן, למדנו משנה במסכת דמאי, פרק ז' משנה ו', אדם שהיו לפניו שתי כלכלות, שני סלים של תבל ואמר מעשר של כלכלה זו יהה בזו. היינו שכדי לתקן את הפירות שבסל אחד הוא עושה חלק מהפירות שבסל השני מעשר עליהם. לדוגמה, אם בסל של פירותיו הוא רוצה לתקן יש 100 תאנים, הוא אומר ש21 תאנים שבסל השני יהיו מעשרות על תאנים אלו. דהיינו, 11 תאנים ומעט יותר מעשר ראשון, 10 תאנים ומעט יותר מעשר שני. במקרה כזה הראשונה מעוסרת מה שיש בכלכלה הראשונה מעוסר, המעשרות חלים על התאנים שבסל השני שעליהם קרא שם מעשר, ואלו שבסל הראשון נתקנים ונעשים חולין על ידי כך ומותרים באכילה מיד, אף על פי שהמעשרות לא הופרשו משאר התאנים שבסל השני. שכן, אפילו כשמעשר יין שבחבית ואומר, מה שאני עתיד להפריש יהיה מעשר על שער היין, חלים המעשרות מיד ומותר לשתותו מיד אף על פי שלא הוציא את המעשרות מן החבית. וזה מדין ברירה, שמה שיפריש חל למפרע. אז כל שכן כאן, שהמעשרות בסל אחר, אז ודאי מותרים הפירות שבסל הראשון באכילה מיד כשאמר, מה שבכלכלה זו שאני עתיד להפריש יהיה מעשר על הפירות שבכלכלה האחרת. וברור שרק הפירות שבסל הראשון נותרו באכילה על ידי קריאת שם מעשר על הפירות שבסל השני עבורן, אבל הפירות שבסל השני אסורים באכילה עד שיעשרם ויוציאם מידי טבלם, שכן קריאת שם מעשר על הפירות שבסל השני הייתה רק עבור הפירות שבסל הראשון. ואילו שאר הפירות שבסל השני נשארו בטבלם. והיא הגמרא את המשך המשנה במסכת דמאי. אם אמר, המעשר של כלכלה זו יהה בזו ושל זו בזו, כלומר, הוא אמר שחלק מהפירות שבסל השני יהיו מעשר על הפירות שבסל הראשון, וחלק מהפירות שבסל הראשון יהיו מעשר על הפירות שבסל השני. הראשונה מאוסרת והשנייה אינה מאוסרת. כאשר אמר שחלק מהפירות שבסל השני יהיו מעשר על הפירות שבסל הראשון, מיד חל עליהם המעשר. והפירות שבסל הראשון יצאו מטבלם ונעשו חולין. לכן, במה שאמר אחר כך שחלק מהפירות שבסל הראשון יהיו מעשר על הפירות שבסל השני, לא חל המעשר, שכן הפירות שבסל הראשון כבר לא היו חייבים במעשר. ואין מעשרים מן הפטור על החיוב, ואם יסר בכל אופן, לא חל המעשר. ואם אמר מעשרותיהם של כלכלות אילו, יהיה המעשר של כל כלכלה בחברתה, היינו שבאותו זמן ובדיבור אחד קרא שם מעשר לשני חלקי הפירות, שאותם הוא עתיד להפריש מכל סל על חברו, קרא את השם, כלומר קריאת שם מעשר על הפירות שבשתי הכלכלות, הלאה, ואוכל משני הסלים מיד, אף על פי שעדיין לא יפריש את המעשרות כלל. במקרה זה, אין זו הפרשה מן הפטור על החיוב, שכן מכיוון שתיקון הפירות שבשני הסלים נעשה בבת אחת ובדיבור אחד, הרי זה מן החיוב על החיוב. ויתמר, נאמר על המשנה הזו, רבי אלעזר אמר, מי שיסר באופן זה לוקה, מפני שיקדים הפרשת מעשר שני שבא למעשר ראשון שבחברתה. כשם שמעמילים בפסוק, מלאתך ודמעך לא תאחר, אנחנו לומדים שאסור להפריש תרומה לפני ביקורים, כך מעמילים ודמעך לא תאחר אנו למדים שאסור להפריש מעשר שני לפני מעשר ראשון. והכתוב הזה מלמד שכל שישנו בכלל דימוע, היינו שיש עליו תורת תרומה, הרי הוא בבלת אחר. ומעשר ראשון יש בו דימוע, שכן הלוי המקבל מעשר ראשון חייב להפריש ממנו תרומת מעשר לכהן. לעומתו מעשר שני אין בו דימוע, שאין עליו תורת תרומה. לכן המקדים מעשר שני למעשר ראשון עובר על האיסור דמעך לא תאחר. אם כן אומרת הגמרא תסתיים, אכן מוכח מכאן, שרבי אלעזר הוא זה שאמר שלוקים על הקדמת תרומה לביקורים. כמבואר כאן שלדעתו לוקים על הקדמת מעשר שני למעשר ראשון, והוא הדין להקדמת תרומה לביקורים. אחרי שקיבלה הגמרא את המסקנה הזו שרבי אלעזר הוא זה שסובר שמי שמקדים הפרשת מעשר שני למעשר ראשון לוקה, שואלת הגמרא אלא רבי יוסי ברבי חנינה, שבהכרח הוא זה דהמר, הוא זה שאמר שאינו לוקה עבור הפרשת תרומה לפני ביקורים, כי הוכחנו שרבי אלעזר הוא הסובר שלוקה על שינוי סדר המעשרות, אז בהכרח שבר פלוקטה שלו, רבי יוסי ברבי חנינה הוא הסובר שאינו לוקה, לי מקשיה דרבי יוסי ברבי חנינה, הדרבי יוסי ברבי חנינה. האם נאמר שתהיה סתירה בדברי רבי יוסי ברבי חנינה? ויהיה קשה מדבריו על דבריו, שהרי לאל הוסיף רבי יוסי ברבי חנינה, הקדמת תרומה לביקורים כמקרה רביעי של איסור בלי מעשה שלוקים עליו. ושיבה הגמרא לא, אין כאן סתירה. רבי יוסי ברבי חנינה, הפטור הקאי, הוא מתייחס לפטור של תנא קמא. היינו רבי יוסי הגלילי, ואחי כאמר, כך אומרת הברייתא, כשעוברים על לאו שאין בו מעשה, אין לוקין עליו. אילו הם דברי תנא קמא. ומשום בשמו של רבי יוסי ברבי חנינה אמרו, אף המקדים תרומה לביקורים אינו לוקה. וכוונתו לומר שאף על פי שהמקדים תרומה לביקורים עשה מעשה בדיבורו, כי באמירתו חלה תרומה קודם ביקורים, אינו לוקה. ולכן, אין סתירה בדברי רבי יוסי ברבי חנינה בעניין המקדים תרומה לביקורים, כי בשני המקומות רבי יוסי ברבי חנינה אומר שאינו לוקה, משום שזהו לאו שאין בו מעשה. מקשה הגמרא להסבר הזה בדברי רבי יוסי ברבי חנינה. ומה ישנה מימיר דלקי? מדוע שונה עשיית תמורה שלוקים עליה אף על פי שעל לב שאין בו מעשה אין לוקים? כפי שאמרת נקם החוץ מנשבע וממיר שלוקים עליהם. ומשמע מהברייתא שרבי יוסי ברבי חנינה מסכים לדעה הזו. ההסבר הוא משום דבדיבורו עשה מעשה. באמירה הזו של התמורה זו תחת זו הוא עושה מחולין קודש. אם כן, מי שמקדים תרומה לביקורים נמי ללקי. גם המקדים תרומה לביקורים צריך לקבל מלכות משום שבדיבורו עשה מעשה. מתרץ את הגמרא ומסבירה מדוע רבי יוסי ברבי חנינה פותר את המקדים תרומה לביקורים מעונש מלכות. אמר רבי אבין, שייני האטם דלאו שניתק למעשהו. שונה העניין שם משום שהוא לאו שבא אחריו מצוות עשה. דכתיב, הרי כתוב בספר במדבר פרק חי, פסוק חפתת, מכל מתנותיכם תרימו, ועליו שניתק למעשה אין לוקים. הפסוק מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת השם, ניתק את הלב הזה ממלכות והעמידו בחיוב של מצוות עשה לחזור ולהפריש תרומה גדולה מכל הפירות, גם מאלו שעשה מעשה ראשון ולכן אין לוקים עליו, ככל לב הניתק לעשה. ככל לב שיש פתרון לעבירה שעברו. ורבי יוסי ברבי חננה מחדש, שאף על פי שהפסוק הזה של המצוות עשה אינו סמוך לפסוק של עליו, כי עליו נאמר בספר שמות פרק חב ב' פסוק כוח, ואילו המצוות עשה נאמרה בספר במדבר פרק חי פסוק חב ת', בכל זאת הוא נחשב לאליו הניתק לעשה ואין לוקים עליו. ואף על פי שהעשה הזה מתייחס רק למקדים מעשר לתרומה, בכל זאת גם מקדים תרומה לביקורים אינו לוקה, משום שעצם הלף שלו ניתק לעשה, שכל לף שניתק לעשה באופנים מסוימים, אין לוקים עליו גם באופנים שאינו ניתק לעשה. ומכיוון שהלף של לא תאחר ניתק לעשה במקדים מעשר לתרומה, אין לוקים עליו גם במקדים תרומה לביקורים. דנה הגמרא עכשיו בשורש דבריו של רבי אבין. יתיב רב דימי וכאמר לה להשמעתה. ישב רב דימי ושנה את ההסבר הזה. אמר לה אביי, שאל אותו אביי, וכי כל לב שניתק לעשה לא לקי? אין אדם לוקה עליו? והממיר, איסור עשיית תמורה, דלב שניתק לעשה הוא ולקי. אף על פי שזה נאבה ניתק לעשה, מי שעובר עליו, לוקה. עליו אומר לא יחליפנו, והעשה באותו פסוק אומר, ואם אמר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. ואף על פי כן יש מלכות. דתנן, למדנו במשנתנו, לא שאדם רשאי להמיר, אלא שאם אמיר מומר, התמורה חלה, וסופג את ה-40 על העבירה הזו. אם על הקדמת תרומה לביקורים אין לוקים משום שהאיסור נחשב לו הניתק לעשה, אז גם על עשיית תמורה לא היו צריכים ללקות. גם הוא צריך להיחשב לו הניתק לעשה. זאת אומרת שבוודאי מסכים הבאי לעצם הכלל שעליו הניתק לעשה אין לוקים. והכלל הזה נאמר בפירוש במשנה במסכת חולין דף קוף ממאלף לגבי שילוח הכן, שאם עבר על הלב האוסר לקיחת האם על הבנים, הוא יכול לשלח אותה ואינו לוקה, משום שזה לאו הניתק לעשה על שילוחה. רק הבאי מערער על מה שלפי ביורו של רבי אבין, רבי יוסי ברבי חנינה פותר ממלכות, מכוח הכלל הזה גם את מקדים תרומה לביקורים, אף על פי שבעניין זה העשה מרוחק מן הלב. הבאי טוען שבמקרה כזה, העשה הבא בעקבות הלב אינו פותר ממלכות את העובר על הלב. ועל כך הוא מביא ראיה מעושה תמורה שלוקה. ואף על פי שבעשיית תמורה העשה נאמר מיד לאחר הלב, באותו פסוק. בכל זאת מביא הבאי ראיה מהמלכות של מימיר, שכאשר העשה מרוחק מן הלב, לוקים על לב הניתק לעשה. והראיה שלו היא מכך שעל עשיית תמורה לוקים, אף על פי שתעשה, לא מקיים הממיר בידיים. שכן, אם גם כשהעשה אינו סמוך ללב, אין לוקים על לב הניתק לעשה, אז גם כאשר העשה מתקיים שלו בידיים, לא היה לו ללקוט על הלב. ומכיוון שבמשלתנו מבואר של עשיית תמורה לוקים, הוא הדין שיש ללקוט גם על לב הניתק לעשה שמרוחק ממנו. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל וכל לב הניתק לעשה. מתרץ את הגמרא, אב אלה הוא תרי לבי וחד עשה, ולא עתי חד עשה ועקר תרי לבי. באיסור תמורה יש שני איסורי מצוות לא תעשה. לא יחליפנו ולא ימיר אותו. ויש מצוות עשה אחת, מצוות עשה אחת אינה באה ועוקרת עונש של שתי מצוות לא תעשה. ולכן העושה תמורה לוקה, אף על פי שהמפריש תרומה לפני ביקורים, אינו לוקה. מה קשה הגמרא על ביורו של רבי אבין בדברי רבי יוסי ברבי חנינה, שאין לוקים עליו של הקדמת תרומה לביקורים משום שהוא ניתק לעשה. והרי באונס נערה בתולה, דחד לב אחד עשה, יש שם רק מצוות לא תעשה אחת, ומצוות עשה אחת. הכתוב אומר, ולא תהיה לאישה לא יוכל שלחה כל ימיו, תחילת הפסוק ולא תהיה לאישה זו מצוות עשה. סוף הפסוק לא יוכל שלחה זה מצוות לא תעשה. ולמרות שהעשה כתוב בפסוק לפני עליו, בכל זאת זה נחשב לב הניתק לעשה, משום שממה שאמר הפסוק בסופו כל ימיו, אנחנו למדים שהעשה מתייחס להחזרתה לאחר גירושיה, שכל ימיו האנס הזה מצווה בעמוד והחזר, למרות שגירש. שכך אומר לו הכתוב, ולא תהיה לאישה עם שלחה, שלא יהיו שילוחיה לכל ימיו. אז אם כן, באונס נערה בתולה שיש שם רק מצוות לא תעשה אחת ומצוות עשה אחת, ולא עתיחד עשה ועקר לה, ובכל זאת לא באה מצוות העשה ועוקרת את העונש של הלב. דתניה, כי הרי שנינו בברייתא, אונס נערה בתולה שגירש אותה לאחר שנשאה, ובזה עבר על איסור התורה לא יוכל לשלחה. אם ישראל הוא היינו שאינו כהן ומותר לו לשאת גרושה, הוא מחזיר אותה בנישואין ואינו לוקה, מכיוון שמוטלת עליו מצוות עשה להחזירה, ויכול הוא לקיים את המצווה ואינו לוקה על הלב. אם כהן הוא, שאסור לו לשאת גרושה, אפילו גרושת עצמו, לוקה על שגרשה, ואינו מחזיר אותה. מכיוון שהכהן אינו מצווה על החזרתה, שכן כהן אסור לשאת את גרושתו, הוא לוקה על גירושיה, שהרי אין כאן עשה שיעקור את עליו, שלא ילקה עליו. מכאן רואים שאדם לוקה גם כשעליו ניתק לעשה, כל שבאותו מקרה אין מצוות עשה. אם כן, איך פותר רב יוסי ברבי חנינה ממלכות את המקדים תרומה לביקורים? משום שהלב שלו ניתק לעשה, הרי במקרה זה של הקדמת תרומה לביקורים, אין עשה, כלומר, אף על פי שהלב של מקדים תרומה לביקורים, לא תאחר ניתק לעשה של מכל מתנותיכם תרימו, במקרה של הקדמת מעשר לתרומה, מכל מקום, מכיוון שבמקרה של הקדמת תרומה לביקורים אין מצוות עשה, אין להחשיב את הלב במקרה זה ללב הניתק לעשה ולפוטרו ממלכות. כמו שאומרת הברייתא על כהן שגירש את הנוסתו שלוקה על הלב, אף על פי שבישראל שגירש את הנוסתו, זה נחשב ללב הניתק לעשה ואין לוקין עליו. כך מסבירים התוספות, בדיבור המתחיל הרי אונס את שאלת הגמרא. דוחה הגמרא את הקושייה ואומרת, כהנים כאמרת, מדינם של כהנים שלוקים במקרה כזה אתה רוצה להוכיח שבמקרה כזה עליו אינו נחשב ניתק לעשה? זה לא נכון. כהנים טעם האחרינה הוא. לזה שכהנים לוקים במקרה כזה יש טעם אחר, דרבי רחמנה קדושה יתרה. ריבתה בהם התורה קדושה, ולכן על אף לב הניתק לעשה, הם לוקים. הכתוב בספר ויקרא פרק כ"א פסוק א' אומר, אמור על הכהנים לנפש לא יתאמה בעמיו, הוא אוסר לכהנים להתאמה למת, וכאן ריבתה התורה קדושה בכהנים, שרק להם אסרה להתאמה למת. ומכיוון שקדושתם חמורה, החמיר התורה עליהם יותר מישראל, שהכהנים ילקו גם עליו הניתק לעשה, אף על פי שבישראל אינו לוקה עליו שכזה. ייתכן לומר בפירושו של רש"י, שאין כוונת רש"י שכהנים לוקים על כל לב הניתק לעשה, אלא כוונתו לומר שבכהנים, גם כשעליו ניתק לעשה, אם במקרה מסוים אין עשה, לוקים עליו הכהנים באותו מקרה, אף על פי שישראל אין לוקים עליו כזה, אף במקרה שאין בו העשה, כל שעיקר עליו ניתק לעשה. חוזרת הגמרא לדון בעניין מלכות עליו שאין בו מעשה. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל כתנאי. אומרת הגמרא כתנאי, בעניין זה יש מחלוקת תנאים בברייתא הבאה לגבי קורבן הפסח, כותבת התורה בספר שמות פרק י"ב פסוק י', לא תותירו ממנו עד בוקר ונותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. מצווה לאכול את בשר קורבן הפסח בלילה הראשון של פסח, ואסור להשאיר ממנו עד הבוקר. אם נשאר חלק ממנו, דהיינו נותר מצווה לשורפו. בא כתוב ליתן מצוות עשה לשרוף את הבשר הנשאר, את הנותר, אחר מצוות הלא תעשה, שלא להותירו. כלומר, הכתוב עשה את הלב ניתק לעשה. לומר שאין לוקין עליו על הלב, אלו הם דברי רבי יהודה. רבי יעקב אומר, לא מן השם הוא זה, לא זו הסיבה שבגללה אין אדם לוקה כשמותיר עד הבוקר חלק מהקורבן, אלא משום דאב אי לב שאין בו מעשה, משום שאיסור על ענת הקורבן עד הבוקר הוא מצוות לא תעשה שאין בה מעשה, שרי כשהוא מותירו אינו עושה שום מעשה, וכל לב שאין בו מעשה אין לוקין עליו. מכלל, מזה מוכח, דרבי יהודה סבר, שרבי יהודה סובר שלוקין עליו, על מצוות לא תעשה שאין בה מעשה. מכאן, שבכלל הזה שאין לוקין עליו שאין בו מעשה, נחלקו תנאים. וההסברו, ממה שרבי יהודה פוטרו ממלכות, משום שעליו ניתק לעשה מוכח, שילו להעשה, היה לוקה על הלב, שלא לותיר מבשר הפסח עד הבוקר, אף על פי שהוא לב שאין בו מעשה. וכך הובא בגמרא ליל בדף ג' עמוד א', שלדעת רבי יהודה לוקים על הלב שאין בו מעשה. לעומת זאת, רבי יעקב מסכים שאין לוקים על לב הניתק לעשה, אלא שהוא טוען שבמקרה זה של נותר, אין צורך בניתוק לעשה כדי לפתור ממלכות את המותיר, שהרי האיסור שעבר הוא לב שאין בו מעשה, ועליו שאין בו מעשה, לא לוקים. שואלת הגמרא ורבי יעקב, לפי רבי יעקב, היי, הפסוק הזה של והנותר ממנו עד בוקר באש תשרוף ולמה יתה, בשביל איזה דין הוא בא? מכיוון שלדעת רבי יעקב הטעם שהמותיר מבשר הפסח אינו לוקה זה משום שלב שאין בו מעשה אין לוקין עליו, נמצא שאין צורך בניתוק עליו לעשה כדי לפוטרו מן המלכות. לכן שואלת הגמרא, מה בא הפסוק ללמד לדעתו? ושיבה הגמרא, מי בא אלה לחדתנן? לדעתו הפסוק נצרח עבור מה שלמדנו במשנה במסכת פסחים דף פי ג' עמוד א'. העצמות שאינו יכול לשוברן מפני ששבירת עצם בקורבן פסח נאסרה, והמח שנותר בהם נעשה נותר וטעון שריפה, והגידין, גידים מסוימים שראויים לאכילה אסורים באכילה, וממילא הם נעשים נותר וטעונים שריפה, והבשר הנותר מקורבן הפסח יישרפו ב-16 בניסן, שהוא א' דחול המועד, ולא ב-15 בניסן שהוא יום טוב, אף על פי שכבר בבוקר ה-15 בניסן הוא נעשה נותר ומתחייב בשריפה, אבל אין שורפים את הנותר באותו בוקר משום ששריפת קודשים ביום טוב אסורה. ואם חל ה-16 להיות בשבת, יישרפו ב-17, לפי שאין חיובי שריפתם דוחים לא את השבת, לא את איסור השבת ולא את איסור יום טוב. ואמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה וכן לימד בברית החכם מבית מדרשו של חזקיה, מה טעם? מה הטעם שעשה של שריפת נותר אינו דוחה את הלב של עשיית מלאכה ביום טוב? משום דה אמר קרא, אמר הפסוק, ונותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. בזה בא כתוב ליתן בוקר שני, היינו הבוקר הראשון של חול המועד, לשריפתו של קורבן פסח שנותר. וכך היא משמעות הכתוב, ולא תותירו ממנו עד בוקר, דהיינו עד הבוקר של ה-15 בניסן, ונותר ממנו עד בוקר השני של 16 בניסן, שהוא חולו של מועד, באש תשרופו. מכאן אנו למדים שהמצוות עשה של שריפת נותר אינה דוחה איסור מלאכה ביום טוב, וכמו כן אינה דוחה שבת, שאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו קראת. ולכן אם ה-16 בניסן חל בשבת, אין שורפים את הנותר, אלא ב-17 בניסן. עוברת הגמרא לדון בנושא חדש שבהמשך מתקשר למשנתנו שפתחה את המסכת. אמר אביי כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד, כל דבר שאמרה בו תורה לא תעשה היא עביד. מהני, אם עשה האדם כך הפעולה מועילה. דיסל כדאי תך לא מהני, שכן אם יעלה בדעתך לומר שאינה מועילה, אמה אילה כי, מדוע הוא לוקה על העבירה? אבל רבא אמר, לא מהני מידה, אינה מועילה כלל, ואיידה לקי, הסיבה שבגללה הוא לוקה, היא משום דעבר הממרא דרחמנאו, מפני שעבר על ציווי התורה. לדעת הבאי המלכות על עבירה באים על תוצאה שנוצרה לידי מעשה העבירה, ולדעתו העבירה אינה מונעת את יצירת התוצאה לידי מעשה העבירה. לעומתו רבא סובר שהעבירה אכן מונעת את יצירת התוצאה, והמלכות אינם באים על התוצאה שנוצרה לידי מעשה העבירה, אלא על ידי עצם עשיית המעשה בניגוד לציווי התורה. וברור שמחלוקת זו אינה שייכת במעשה העבירה שיש להם תוצאה מעשית, כגון איסור רציחה או אכילת מאכלות אסורות, שכן במקרים אלו התוצאה בוודאי נוצרה, הנרצח נרצח והאוכל נאכל, ואין מקום לדיון אם המעשה מועיל או אינו מועיל. במקרים שכאלו, המחלוקת היא כאשר התוצאה היא הלכתית, כגון קידושין אסורים. שם נידונו אם הקידושים חלים אף על פי שהם אסורים, ועל יצירת חלות זו הוא לוקה, או שאינם חלים, מחמת העבירה, והמלכות הם על עצם עשיית מעשה הקידושין בניגוד לציווי התורה. רבי עקיבא איגר והמנחת חינוך מבארים שכוונת רבא אינה שבכל מקום שאסרה תורה מעשה מסוים האיסור מונע את חלות התוצאה, שהיא הייתה צריכה לחול אילולי האיסור, אלא כוונתו היא שבכל מקום שאמרה תורה שלא לעשות מעשה מסוים, היא אמרה שני דברים, האחד שהמעשה אסור, והשני שהמעשה אינו מועיל לפעול את התוצאה שלו. ואילו הבא חולק וסובר שהמקרא אומר רק שהדבר אסור ואינו אומר גם שאינו מועיל. עכשיו מתחילה הגמרא סדרה ארוכה של קושיות, 14 במספר, ממשניות וברייתות שונות, וחלק מהקושיות הן על שיטתו של רבא, וחלקן על זו של אביי. מי טבעי יקשו על רבא מברייתא, אונס נערה בתולה שגירש אותה לאחר שנשאה ועבר בזה על איסור תורה, שאמרה לא יוכל לשלחה. אם ישראל הוא היינו שאינו כהן ומותר לו לשאת גרושה, מחזיר אותה בנישואין ואינו לוקה. והיא אמרת כיוון דעבר הממרא דרחמנא לה כי, אם תאמר שמה שאדם לוקה כשעשה איסור, זה מפני שעבר על ציווי השם גם כאשר מעשיו לא הועילו, הנמי ללקי, גם האנס הזה שגירש את הנוסתו יקבל מלכות אף על פי שהוא מחויב לשאת אותה שוב לאישה. תיופתא דרבא, הנה הוכחה לקושיה חמורה נגד רבא הסובר שעושה פעולה אסורה לוקה על עצם עשיית המעשה בניגוד לציווי התורה אף על פי שהמעשה לא הועיל. משיבה הגמרא, אמר לך רבא יוכל לתרץ ולומר לך שאיני אתם שונה הדבר שם? דאמר קרא, אומר הפסוק בספר דברים פרק כ"ב פסוק כ"ט, לא יוכל שלחה כל ימיו, ומשמעותו היא שכל ימיו הוא בחיוב של עמוד ויחזר אותה, והאיסור הוא רק לגרשה לעולם, ונמצא שלא עבר על האיסור כשגירש אותה מפני שהוא מחויב לשאת אותה שוב, ועל כן אינו לוקה על גירושיה. מסבירה הגמרא את דעת אביי לגבי המילים כל ימיו, ולאביי למה נצרכו המילים כל ימיו? כי המילים כל ימיו גורמות לפתור ממלכות את האנס שגירש, משום שהן מפרשות את הלב של לא יוכל שלחה, שעוברים עליו רק אשר משלחה למשך כל ימיו. אבל לפי אביי, אין צורך במילים הללו כדי לפותרו מן המלכות, שכן לפי דעת אביי, גם בלעדיהם לא היה המגרש לוקה, משום שלא הועילו מעשיו לחלוטין, מכיוון שהוא חייב לחזור ולשאתה לאישה, וכל שלא הועילו מעשיו אינו לוקה לדעת אביי. אם כך לאביי, למה נצרכו המילים כל ימיו? התשובה היא, משום שאילב דאמר רחמנא כל ימיו, אם התורה לא הייתה כותבת את המילים כל ימיו, אבי אמינא היה עולה בדעתי לומר איסורה הוא דעבד לי. הייתי חושב שבגירושיה הוא רק עשה איסור, אבל היא באה להדר. אם הוא רוצה, יישא אותה שוב, והיא באה היא לא לאדר, ואם הוא רוצה, אינו מחויב לשאת אותה שוב. כי הייתי חושב שברגע שנשאה וקיים את הציווי ולא תהיה לאישה, הוא לא מצווה במצווה הזו יותר, אלא אם יגרשנה יעבור על האיסור לא יוכל שלחה, אבל לא יהיה מחויב ומצווה לשאתה שוב, אלא הרשות בידו, אם רוצה יישאנה ואם רוצה לא יישאנה. ולכן נלכה על גירושיה, מכיוון שהועילו מעשיו לגמרי. גם השמלן, לכך השמיעה לנו התורה, שהוא חייב לשאת אותה שוב לאישה. במילים כל ימיו לימדה התורה, שאם יגרשנה יתחייב לשאת אותה שוב, ולכן אינו לוקה על גירושיה, מכיוון שלא הועילו לחלוטין. מביאה הגמרא נוסח שני לדיון הזה, לפיו על הבעיה הייתה הקושייה מן הברייתא הזו. ולפני שנעבור לנוסח השני, נסכם את הנוסח הראשון. רבא ואביי מסכימים שצריכים את המילים כל ימיו ללמד שישראל אינו לוקה על גירושיה נוסתו. המחלוקת היא, מדוע בלי הפסוק היינו חושבים שהוא לוקה, ומדוע אחרי הפסוק אינו לוקה. לפי רבא, אמנם אנחנו יודעים שהוא חייב לשאתה שוב לאחר שגירשה, אבל היינו חושבים שבכל זאת ילקה על גירושיה, אף על פי שלא הועילו לחלוטין. והמילים כל ימיו מלמדות שאינו עובר על האיסור לגרשה, אלא כאשר הגירושין הם לצמיתות. כל ימיו. ולכן ישראל שגירש אינו לוקה, שכן בישראל הגירושין אינם לצמיתות, שהרי מחויב הוא לשאתה שוב. לפי אביי, בלי הפסוק היינו חושבים שאינו חייב לשאתה שוב לאחר גירושיה, ולכן היה לוקה על גירושיה, מכיוון שהועילו לחלוטין. והמילים כל ימיו מלמדות שהוא מחויב לשאתה שוב, ולכן אינו לוקה על גירושיה משום שלא הועילו לחלוטין. רק צריך להעיר ששתי הסיבות הללו שבגללן אינו לוקה, דהיינו שלא עבר על האיסור או שלא הועילו הגירושין לחלוטין, זה בניגוד לטעם שנאמר בגמרא לאל בדף דלת עמוד ב', שלאף שניתק לעשה המחייבו לשאתה שוב, הוא שפוטרו ממלכות על גירושיה. אם כן אומרת הגמרא, לישנה אחרינה נוסח אחר, מיטיבי הקשו על הבאי מן הברייתא. כתוב הברייתא, אונס נערה בתולה שגירש אותה לאחר שנשאה ועבר בזה על איסור התורה לא יוכל שלחה. אם ישראל הוא מחזיר אותה בנישואין ואינו לוקה. ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר. קטני נאמר בברייתא, אם ישראל הוא מחזיר אותה. כיופתא דאביי, קושיה חמורה והוכחה נגד אביי הסובר, שפעולה אסורה שאדם עושה מועילה, שהרי רואים כאן באיסור לא יוכל שלחה, שפעולת האיסור של גירושה אינה מועילה, אלא הוא חייב להחזירה. וזה כדעת רבה שפעולה אסורה בלא תעשה אינה מועילה, ולכן הוא חייב להחזירה. משיבה הגמרא שאיני אתם שונה הדבר שם, דרחמנה אמר כל ימיו. התורה אמרה בפירוש כל ימיו, דהיינו שכל ימיו הוא בחיוב של עמוד והחזר, ולכן חייב הוא לשאתה שוב, אבל בדרך כלל פעולה אסורה אינה מועילה. ורבה אמר לך, רבה יבהר את הצורך במילים כל ימיו, כי הרי דעת רבה היא, כל פעולה אסורה בלא תעשה אינה מועילה, צריך ביור למה הוא צריכו המילים כל ימיו ללמד שכל ימיו בעמוד והחזר. הרי בלא המילים הללו גם כן היינו יודעים שעליו להחזירה, מכיוון שפעולת איסור אינה מועילה. אם כן, רבה אמר לך. רבה יאמר לך, היא לא כתב רחמנה כל ימיו, אם התורה לא הייתה כותבת את המילים כל ימיו, הווה אמינא ללקה ולהדר. הייתי חושב שילקה ויצטרך לשאתה שוב. דהיינו שילקה על גירושיה משום שעבר בזה על ציווי התורה, אף על פי שלא הועילו מעשיו, והוא צריך לשאת אותה שוב מכוח חיובו הראשון, לשאת אותה שלא פקע בגירושיה. והסיבה שבגללה הייתי חושב שהוא לוקה, זה מפני שהייתי חושב דעה ולי לב גריידה, שהאיסור לגרשה זה מצוות לא תעשה רגילה, שאינה ניתקת לעשה. דכתיב, מכיוון שכתוב לא יוכל, שלחה. האחי כתב קרא, בגלל זה כתב הפסוק כל ימיו, לשווי לאונס, לעשות את האיסור של האונס המגרש ללא תעשה שניתק לעשה, דעין לוקין עליו. דהיינו שהמילים כל ימיו מלמדות על מצוות עשה חדשה המוטלת על אונס שגירש, לחזור לקחתה לו לאישה לאחר גירושיה. ולכן אין לוקים על גירושיה, מכיוון שהלב של גירושיה ניתק לעשה ואינו לב גריידה. אם כן, סיכום הלישנה אחרינה היא, הנוסח האחר הוא, אביי ורב החולקים מה נתחדש במילים כל ימיו. לדעת אביי נתחדש בזה שאונס שגירש חייב לבטל את תוצאת מעשה וצריך לשאתה שוב, אף על פי שבדרך כלל פעולת איסור מועילה. ומשום כך אינו לוקה על גירושיה, מכיוון שלא הועילו גירושיה לחלוטין, שכן צריך לשוב ולשאתה לאישה. אבל לדעת רבה, הסובר שבדרך כלל פעולת איסור אינה מועילה, המילים הללו כל ימיו באו לחדש חיוב חדש על אונס שגירש לשאת אותה לאחר גירושיה, וזוהי לדעתו סיבת הפטור ממלכות של אונס שגירש, משום שעליו של גירושיה הוא לאו הניתק לעשה, המיוחד לחובה לשאתה שוב לאחר גירושיה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת תמורה, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, המקדים תרומה לביקורים, האם לוקה? שאלה שנייה, מדוע נקראים הביקורים מלאה? התשובה ברש"י. שאלה שלישית, לסובר שאינו לוקה, מדוע אינו לוקה? שאלה רביעית, מדוע מימיר אינו לאו שניתק להסב, הרי כתוב, יהיה קודש? שאלה חמישית, מדוע כהן שאנס בתולה לוקה, והרי זה לאו הניתק להסב? השאלה השישית והאחרונה, מדוע אין לוקים על איסור נותר? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזר, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, כ' בתמוז תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דף ד' במסכת אמורה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, כ' בתמוז תשע"ט, ונלמד את דף ה' במסכת אמורה. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לא ראיתה, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.